זה יום לא פשוט, עם תמונות לא פשוטות, תמונות מאוד עצובות, מלוות את כל היום הזה. מקווה לימים הרבה יותר יפים וטובים בינינו, ביחסים בינינו כאן. אנחנו משודרים כעת גם בגלי ישראל, בימי שישי בצהריים, גם באתר ליבה, ונמצאים פה, אני תמיד פותחת בכל מיני אורחים אקזוטיים, אז היום נמצאים פה ההורים שלי, שחוגגים היום 39 שנות נישואים, בהחלט. יותר אקזוטי מכל מיני אנטארקטיקה וסיציליה, אז תודה להם שהביאו לי עד הלום, תודה. אני רוצה להתחיל באיזושהי הודעה טכנית, בעם ישראל יוצאים, נאלצים פעמים רבות לנדוד, לקחת את מקל הנדודים, אנשים שרוצים ללמד, להשפיע בכל מיני קהילות, אז הרבה פעמים בהיסטוריה, מה לעשות, צריך לגלות ולהרחיק נדוד, זו הדרך שלי לבשר לכם שבשבת הקרובה השיעור יימסר בבברלי הילס, מה לעשות, עבד לעם קדוש, צריך, קשה, קשה, אז באמת מי שיש לו בלוס אנג'לס חברים, או מי שגם עושה את השבת הקרובה בלוס אנג'לס, או מי שצופה ורואה אותנו, בהחלט, בהחלט מוזמן, ואני אדבר שם בכמה מקומות, בעברית ובאנגלית, בית הכנסת המרכזי שיזם את ההגעה הזאת שהזמין אותי, קוראים לו בית כנסת בית יעקב, או אם רוצים שיבינו אתכם שם זה בייס ג'ייקוב, וכשדיברנו לפני כמה ימים לסגור פרטים ולקבל את הכתובת המדויקת, עכשיו זה יהיה מבחן קצת איפה הייתם בשנות ה-80 וה-90, אז הם נתנו לי את הכתובת המדויקת של בית הכנסת שהיא בברלי הילס 90211. אמיתי, אני כאילו... מה שאומר שברנדון וברנדה הולכים להתחזק. אוקיי. אנחנו בפרשת השבוע, עד שנצא ללוס אנג'לס, זה הלילה הטיסה, אבל עד אז צריך לצאת ממצרים, פרשת בו. ובשבוע הבא יש שיעור, בעזרת השם שיעור עם ג'טלג, אבל יש שיעור, לא נראה לי שאני אשאר בבברלי הילס, אבל פרשת בו, מתחילים אותה במצרים, ומסיימים אותה כבר ממש עוד לפני קריאת ים סוף, אבל בעצם יציאת מצרים כבר יוצאת לדרך, כבר לחצו על האון, כבר אי אפשר ללכת אחורה, עשרת המכות מאחורינו, ואנחנו עם הפנים לים סוף, בעצם עם הפנים להר סיני, ועם הפנים לארץ ישראל, לכל היעדים הגדולים. וזאת פרשה כל כך רחבת היקף, באמת היריעה היא כל כך נרחבת ומגוונת, שהחלטתי ברשותכם לבחור שלושה נושאים, למי שאוהב ככה לסכם ולעשות סדר בראש, אז בעיניי אלה שלושה נושאים קריטיים בפרשה, לא בעיניי, בעיני הפרשנים שמתעכבים עליהם רבות, בחירה חופשית וצייתנות ויצירתיות, וזה כמובן לא בפרשה, אלא בחיים שלנו. פרשה מתחילה בפסוק מוזר, כבד ומעורר שאלות על השאלה הזו של בחירה חופשית שבה נתחיל. ויאמר השם אל משה בו, זו גם שמה של הפרשה, ויאמר השם אל משה בו אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיתי אותותיי אלה בקרבו. כלומר, אני הכבדתי את ליבו. האם לפרעה יש בחירה חופשית? האם יש לו לב בכלל, מרגיש, מחליט? או שבעצם הקדוש ברוך הוא בא, מתערב, שולח איזה יד, כן, לכאורה, אל ליבו של פרעה, מכביד אותו, הופך אותו לרשע יותר, לעקשן יותר, ושולל ממנו את הבחירה החופשית. בעוד שאנחנו יודעים שהבחירה החופשית היא עיקרון כל כך חשוב, כל כך עקרוני ויסודי ובסיסי, הוא התמצית של התמצית של היהדות, וזה נראה מוזר, כי באמת הפרשנים כל הזמן מסבירים לנו כמה פרעה היה רשע, וכמה ניתנה לו היכולת לבחור, וכמה הוא החליט כל פעם לרעה. אם נראה רק את רבי חיים בן עטר, האור החיים, בתחילת הפרשה, הוא מסביר לנו עד כמה פרעה קיבל בחירה חופשית, או אפילו קיבל זמן לבחור. לא היה השם שולח המכה תכף ומיד, עד שהיה שולח להתרות בו קודם, שבוע אחד או שלושה שבועות, וזהו ממידת החסד והרחמים. אז מה קורה פה? יש לו שבועיים להתלבט שלושה על כל מכה, או שהכבדתי את ליבו וזה נעול וחתום, והוא רשע כי אני החלטתי להרשיע אותו. יש כאן מנגנון פסיכולוגי עמוק, הלב של פרעה על שולחן הניתוחים, לא פיזית אבל רעיונית, יש כאן לב על שולחן הניתוחים ואנחנו עוסקים בו, וזה לא רק הלב שלו, זה גם הלב כמובן שלנו. זו הזירה המרכזית בעצם בתחילת הפרשה, הלב של פרעה. ואם בכותרת ככה לנסות לסכם, יש הרבה גישות פרשניות שעוסקות בבחירה החופשית, אבל מאוד דיברה אליי הגישה שאומרת, יש בחירה חופשית, ודאי שיש, אבל יש לנו גם בחירה לצמצם אותה. ואנחנו יוצאים עכשיו לתחקיר היסטורי, בעקבות ליבו של פרעה, שזה מתחיל כבר בפרשה הקודמת, בשבוע שעבר התחלנו, בבהרה, התחלנו עם המכות, וכבר אז הלב שלו היה שם במוקד, עוד מעט נראה. אנחנו נלך מכה אחרי מכה, ונראה מה אותו מנגנון עמוק שמפעפע בלב של פרעה, ואיך לאט לאט יכולת הבחירה מצטמצמת. אנחנו מתחילים במכת דם. המכה הראשונה, כן? שוב, אנחנו עושים זום אין, תתעלמו מהתיאורים הציוריים כל כך, כן? של הדם והנילוס והיאור ולשתות ואין מה לשתות. בואו נלך רק מול כל מכה על מה קורה בלב שלו. אז מול מכת דם, כן? ויחזק לב פרעה. ולא שמע עליהם אל משה ואהרון כאשר דיבר השם, ולא רק זה שויחזק לב פרעה, הוא גם ויפן פרעה ויבוא אל ביתו ולא שט ליבו גם לזאת. הולך הביתה, מחזלש את האירוע, לא שם לב, לא חשוב, לא מעניין. אז כאן אם אנחנו מסתכלים על הלב, ויחזק לב פרעה, מחזק את הלב שלו בעצמו. בסדר, אנחנו עולים אל המכה השנייה, מכת צפרדע. פרעה כבר מתחנן ואומר תפסיקו את זה ואני כן אשלח אתכם, אומר למשה רק תפסיק את הדבר הזה, אבל זה לא מחזיק הרבה זמן מעמד. וירא פרעה כי הייתה הרווחה, נגמר זה עבר, והכבד את ליבו, הוא לא הקדוש ברוך הוא, הכבד את ליבו ולא שמע אליהם כאשר דיבר השם. מכה שלישית, מכת הרוב, הוא שוב מבטיח, מכת קינים, שוב, תעזבו רגע את הוויזואליה וכל מצרים מתגרדת וכולי, והחרטומים פעם ראשונה לא מצליחים לחכות את המכה. בקודמות הם עוד הצליחו, ושוב, גם החרטומים קצת מתייאשים, ויאמרו החרטומים לפרעה, אל פרעה אצבע אלוקים היא, אבל ויחזק לב פרעה, עדיין הוא שולט על ליבו, ולא שמע עליהם כאשר דיבר השם. מכה רביעית, מכת ערוב, הוא מבטיח לשחרר, הוא אומר, העתירו בעדי, תתפללו, ואני כן אשחרר אתכם, המנגנון הקבוע, משה מסיר את המכה, הלב של פרעה, איך הוא מגיב? ויכבד פרעה את ליבו, גם בפעם הזאת, ולא שילח את העם. שוב, הוא שולט על הלב שלו ומחליט שהוא לא משלח עדיין. הלב עדיין ברשותו. אנחנו במכה החמישית, שעוד מעט אנחנו חוצים לחצי השני, מתוך העשר, אבל עדיין אנחנו מסיימים את החצי הראשון. דבר כבד בכל מקנה מצרים. ויכבד לב פרעה, ולא שילח את העם. הוא עדיין מחליט להישאר בסורו, להישאר בגישה השלילית שלו. וכאן מגיעה המכה השישית, השכין. הוא קיבל 5 הזדמנויות, הלב שלו מופקע ממנו, ואתה פשוט רואה את זה בפסוקים, לא צריך להתאמץ. כאן אנחנו עדיין עם ויכבד לב פרעה, ויחזק השם את לב פרעה, ולא שמע עליהם כאשר דיבר השם אל משה. מהמכה השישית והלאה, פרעה שלנו כבר לא נהנה מאותה בחירה חופשית מוחלטת שהייתה לו קודם. הרמב"ן עוצר כאן, כי זה קשה לראות מה זה ויחזק השם את לב פרעה. מה זאת אומרת? אנחנו הרי כן מאמינים בבחירה החופשית. אז רבי משה בן נחמן מביא, הוא מביא כאן מדרש קדום עוד יותר, והוא אומר, רגע. תמיד אנחנו גם חושבים מה יאמרו. זה מעניין שחזל והחכמים תמיד אומרים כן, אבל מה יגידו? מה יגידו אפיקורסים? מה יגידו כופרים? אנחנו צריכים להישמע מובנים גם בעיני כל מיני צינים ומקטרגים. אז הנה הרמב"ן אומר, יהיה כאן פתחון פה למינים, לכל מיני כופרים ואנשים גם שרוצים להקנית. יהיה להם פתחון פה. לומר, לא הייתה ממנו שיעשה תשובה. יש לנו בחירה חופשית. הם יבואו ויגידו, הנה, השם משחק לו עם הלב. אין לכם בחירה חופשית. מה התשובה? הרמב"ן מצטט את רבי שמעון בן לקיש. יסתם פיהם של מינים, כן? מטרה בו פעם ראשונה, ושנייה, ושלישית, ואינו חוזר בו, והוא נועל בו דלת מן התשובה, כדי לפרוע ממנו מה שחטא. כך פרעה הרשע, אומר לנו הרמב"ן, כיוון ששיגר הקדוש ברוך הוא אצלו 5 פעמים, ולא השגיח על דבריו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה הקשית את עורפך והכבדת את לבך, הרני מוסיף לך טומאה על טומאתך. ואז כל זה קורה בפרשת וארא. ואז מגיעה המכה השביעית, הפרשה שלנו, פתיחת הפרשה, ועכשיו הפסוק שבו פתחנו נראה הרבה יותר מובן, הוא כבר הרבה פחות מפתיע, זה מנגנון טבעי, ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו, אני הפקדתי את הבחירה החופשית ממנו, עכשיו הוא כבר כבול, הוא כבר אסור, וזה לא מפתיע שגם במכות הבאות זה יופיע עוד הפעם. זה קורה בהרבה, ויחזק השם את לב פרעה, זה קורה בחושך, שוב יהיה חזק כשמש לב פרעה, וזה קורה בבכורות, בדיוק אותו ביטוי גם במכה האחרונה. אנחנו ממש, כן, לא קשה לראות פה את המהלך, את המנגנון. זה כמובן לא הלב הבלעדי של פרעה, זה מנגנון אוניברסלי. האדם בעל חופש בחירה, חופש בלתי מוגבל לבחור, זה מופלא, זה, היכולת להכריע בין טוב לרע, זה מה שעושה אותנו בני אדם. אבל בניגוד לציור ככה פשטני, טוב, אז יש, אנחנו תמיד עומדים באמצע, פה הטוב ופה הרע, חץ לפה וחץ לשם. כמו בסרטים מצוירים, יש לך שטן כזה על הכתף ומלאך על הכתף, או הם רבים, היצר הטוב והיצר הרע, ואנחנו כאילו באמצע. לא. אולי בהתחלה אנחנו באמצע, אבל אחר כך כל בחירה מתה אותנו לכיוון מסוים. אם זזתי לכיוון הרע, הצטמצמה ליכולת הבחירה. אחרי מכת דם וצפרדע וכינים, פרעה הולך ובעצם נעלם, הוא מתרחק מנקודת הבחירה, והיא הולכת ונשללת ממנו, כמעט והיא ניטלת ממנו. המדרש מנסח את זה, שוב, בלשון שאני חושבת שהקדוש ברוך הוא כאילו מסביר לפרעה מה קורה כאן. מלכתחילה אתה היית מכביד לבך. מכאן ואילך, אני מוסיף על לבך. איך זה קשור אלינו? אוהו, זה קשור לכל דבר אנושי כמעט שאנחנו עושים. מהדברים הכי פרקטיים, כן? הכי תכלסיים של דיאטה וכושר. איפה נקודת הבחירה שלך בהתחלה, ואיפה היא אחרי חודש שאתה כבר מתמיד באכילה נכונה, או להפך, בכושר. איך אתה נראה באימון הראשון? איך אתה נראה באימון המאה? ככל שאתה מתמיד בהתנהגות שלילית או חיובית, כן? אתה כאילו כבר כפוי, אתה כאילו כבר אפילו, אני יודעת שבדיאטות תמיד אומרים להרחיק את נקודת הבחירה, כלומר בסופר, אם בסופר אתה לא מכניס את זה לעגלה, לא תאכל את זה בבית. רוב הסיכויים שאם הכנסת את זה לעגלה, תאכל את זה בבית. מה בנוגע לתכונות אופי, למידות? אם יש לי איזו רגישות מסוימת, עדינות מסוימת, יש לי איזה מקפיד על דברים מסוימים בשפה שלי, בהתנהגות, בהתנהלות. אבל החלטתי, פעם אחת בחרתי, בפעם השנייה, בפעם השלישית, אני לאט לאט לאט, מתחספס, אני כבר לא כל כך שם לב בעצם לאיך איך אני משתנה, אני מאבד את זה. פרשות שחיתות, יצא לי לצערי לסקר כל כך הרבה פרשות שחיתות ככתבת ענייני משפט. אתה רואה את זה, תקראו כתבי אישום, גם בצל מנהיגינו הבכירים, כן? עבירה גוררת עבירה. אני חושבת שהבחירה הראשונה היא לקבל מעטפות או לנצל עובד או עובדת, הבחירה היא עוד חופשית. אבל אחר כך, כן? אומרים שעבירה נהיית לבן אדם כהתר או כהרגל עם הזמן. אתה רואה את זה. בפעם הראשונה אתה פוחד אולי לקבל איזה שוחד, אבל בפעם העשירית זה כבר מנגנון. המעטפה העשירית כבר לא מפחידה אותך. זה כבר כאילו התרגלת, כאילו הולכת ומתמעטת יכולת הבחירה שלך. שלא לדבר על סמים, שלא לדבר על אלכוהול, שלא לדבר על סיגריות. יכולת בחירה מול סיגריה ראשונה היא אדירה, אבל היכולת בחירה מול הסיגריה ה-200, ונדבר על חומרים יותר ויותר ממכרים וקשים, כן? אלכוהוליסט כבר לא בדיוק בוחר. רכב, כשהוא מתחיל להידרדר, אז בשניות הראשונות אתה יכול למנוע, אבל אחר כך, אם הוא מידרדר לתהום, זה כבר צניחה חופשית. וכמובן, גם הייתי אומרת, בתחום של, דיברתי קודם על עדינות, אבל גם בתחום של רגישות למצוות, רגישות לקדושה. יש לנו קרובי משפחה מהצד של ידידיה, הם מאוד ככה, מאוד חרדים, ופעם לקחתי ילד אחד שלהם שרצה לראות איפה אני עובדת, והוא בא איתי לנווה אילן לעבודה, ומאוד מאוד שמרתי וגוננתי עליו מכל כיוון, שלא יראה מפה ולא יראה משם, והחדשות, כאילו האולפנים של החדשות, אבל אנחנו צמודים, אנחנו בעצם נספחים לבית האח הגדול, כן, שצמוד אלינו, אז רק ככה, מכל כיוון אני רק מסתירה ממנו, רק שייכנס איתי, הייתי צריכה לראיין, נדמה לי, ולא זוכר, צחי הנגבי או יובל שטייניץ, בסדר, כאילו, מה, זה, תבוא, תראה את זה, אבל מסביב, עזוב, ופתוחים מלא מלא מסכים, ואני הבטחתי לאמא שלו לשמור עליו, ומכל כיוון אני ככה מגוננת עליו, בוא תהיה איתי, אל תלך, באמת, כל המסכים מכל העולם פתוחים. אמרתי, אוקיי, אולי נשים אותו בחדר של אהוד יערי, שם יש 20 מסכים, אבל כולם נשים ברעלות, נשים אותך שם, תשב שם כמה דקות. אבל מה הבעיה? שזה מאוד מעניין, רמות האלימות, זה מה שנקרא רף פוטאג', זה כאילו לא מטושטש, זה לא מרוטש, זה כאילו רמות חופשים, חלב ואירועים ופיגועים, לקחתי אותו גם משם, ממש כל היום שמר בייביסיטינג, ובסוף נכנסתי לכמה דקות לחדר האיפור, שרתי אותו בחוץ, הוא בא אליי, הוא אומר לי, אני ראיתי משהו לא יפה פה, באחד המסכים. אני אומרת לו, מה קרה חמודי? והוא אומר לי שהוא ראה מישהו אוכל בלי לברך. ככה הוא ראה, באיזה סדרה, לא יודעת איזה סדרה זאת הייתה. אתם מדמיינים דבר כזה? יש סדרה כזאת שמישהו אוכל בלי לברך? ואני כל כך אהבתי את זה, אמרתי לו, תשמע, זה מקסים, מישהו שם לב לזה, מישהו עדינות, רגישות, יחס גם לקדושה, להנהגות, מאוד ככה, זה, כל אחד, תשמעו, אני חושבת באמת, כל אחד הוא באמת תבנית נוף העולם שלו, ואתה צריך לבדוק את עצמך לפעמים. לנו בחנוכה, סתם זה קשור, סיפור שככה קשור, לקחנו את הילדים לאחד המופעי חנוכה, אחד הילדים שלנו רואה את המודעה ומתלהב, מתלהב, מתלהב, הולכים להופיע שם, גם שולי רנד, גם אסי וטוביה, וגם יש פה איזה שחקן חדש, הם נותנים לו צ'אנס, אלי יצפן. אני לא, חמוד, נכון, בשביל כל אחד והטלנטים שלו והכוכבים שלו, והוא אחד חדש, בואו נראה אם יש לו עתיד בתחום, נותנים לו ככה, אסי וטוביה, נותנים לו זה. אז נחזור רגע אל נקודת הבחירה. התורה בעצם מראה לך איך אתה חמש פעמים כן פרעו. זה לא מספרי, זה לא שכל אחד מקבל עכשיו חמש סיגריות ומאה שישית, זה לא, יש פה מנגנון, אבל אנחנו רואים איזה תהליך, איזה מהלך. אז אם אתה מתמיד בסירוב, ואם אתה מתחפר, ואם אתה ננעל ונסגר, אגב, לפרעו יש הרבה יועצים רעים שמשפיעים עליו, חברים מסביב, אז בואו נגיד שאותו פסוק שנראה לנו מוזר, עכשיו אנחנו כן מבינים שזה לא עונש חיצוני, זה לא שהקדוש ברוך הוא בא ומתערב, זה פשוט תוצאה טבעית. אם ככה תתנהג, את הלב שלך, באמת באמת יהיה יותר כבד. ועוד לא נגענו בתחום באמת הממכר ביותר בדורנו, כן? סלולרי, טכנולוגיה, רשתות חברתיות. היה השבוע סרטון שכבר יש בו יותר מספר צפיות, הוא כבר עולה על מספר האנשים בעולם, זה כבר לא הגיוני, אבל אני מדברת על הסרטון של, קוראים לו סיימון סינק או סיינק, דובר, ככה נועם, טד מצטיין ומחבר ספרים וכולי, שב-15 דקות בתוכנית אמריקאית מסביר את כל הבעיות של דור המילניום. כמה לא קשובים וכמה מפונקים וכמה ריגושים מיידיים, וכמה הם מכורים למסכים ומקבלים דופמין מלייקים וכולי וכולי. זה לא חידוש גדול, אבל נראה לי שהוא פשוט, הוא מדבר נורא טוב וככה נותן בראש ומאוד ככה קליט ונגיש. ושמתי לב שדבר הכי עצוב, המון אנשים שיתפו ושלחו וקיבלתי את זה מאלף כיוונים, הדבר הכי עצוב זה שהתחינה הזאת, קחו 15 דקות. פליז, תנו לו 15 דקות. כאילו נתתי לו פה עכשיו כליה, כאילו מה זה 15 דקות? זה המון. אז אנשים, רק בשביל שתשב לראות 15 דקות, תראו איך אנחנו היום מתחננים. קחו 3.5 דקות, קחו 90 שניות, זה כבר נראה לך עמוד האש, ראיתי פה, נתתי לך חיים שכאלה. ובאמת, בתחום הזה, נקודת הבחירה לצערנו, כל הזמן משתנה לרעתנו. תחשבו כמה כל הזמן משנים לרעתנו את נקודת הבחירה. אני עוד זוכרת את היום הזה, גרנו ברמת השרון, זה אומר שאנחנו בירושלים 3 שנים, זה בערך לפני 5 שנים, היינו ברמת השרון, הגדולים שלי היו באיזה חוג במתנס, ואת הקטנה, שהיום היא כבר יותר גדולה, נדנדתי בנדנדה מחוץ לחוג. ואני זוכרת שקיבלנו אז הודעה לסלולרי, שמהיום הטלפונים של חברת החדשות מקבלים מיילים לסלולרי. בסך הכל אני אומרת 5-6 שנים, מיילים יגיעו לסלולרי. וזה בעצם היה אולי הפעם האחרונה שנדנדתי את הילדה שלי בגינה, כי אני בעצם עד לפני כמה שנים זה היה הגיוני, שאם שלחו לי מייל, אז ראיתי אותו אחרי כמה שעות בבית, שישבתי מול המחשב. וכל הזמן, שוב, נקודת הבחירה מתקרבת אלינו וכמעט לא מאפשרת לנו לבחור. אני רוצה להראות שתי תמונות ששלחו לי בימים האלה אנשים ככה ממש דיווחים מהשטח על התחום הזה, על אובדן נקודת הבחירה. השולח הראשון קוראים לו שמוליק קליין, הוא דובר של רשת עמית והוא יועץ תקשורת והוא גם משורר ויוצר. והתמונה, הנה מיד נסביר אותה, אבל זאת התמונה. תסתכלו מה אתם רואים פה. והוא מסביר ככה. שלום סיוון, ברגע אחד במהלך הערב הזה רציתי לתת חיבוק וירטואלי לכל המורים במדינה. אני הגעתי למשחק כדורסל בארנה, בגביע יורוקאפ. הבן שלי בכיתה ואוהב כדורסל ומשחק לא רע, ואוהד את הפועל ירושלים. ואצלנו בבית מכירים את הסיסמה השחוקה של ביבי, יתנו יקבלו. אם הוא משקיע בלימודים, גמרא, חשבון ואנגלית, ונותן מעצמו, הוא מקבל כרטיסים, והפעם כרטיסים במקום מצוין, שורה 10, 170 שח לכרטיס, משחק מעולה של הפועל. אבל מה שהדהים אותי באמת, היה 3 ילדים שישבו לפנינו, כאן רואים 2, ורוב הזמן היו בסמארטפון שלהם במשחק שלא הצלחתי לזהות. אצטדיון שלם על הרגליים, משחק שלב ב' יורוקאפ, הפועל ירושלים מביסה, והם בסמארטפון. כמה אנחנו מדברים על שיעבוד מצרים בפרשות האלה. אז צילמתי אותה מאחורה כדי שלא יוכלו לזהות, וזה קורה באחד מרגעי השיא של המשחק. ראיתי אותם ואמרתי לעצמי, אם ליאור אליהו ויותם הלפרין, שמקפיצים פה עכשיו עשרות אלפים בארנה במשחק מרהיב, לא מצליחים להוציא להם את העיניים מהמסך, מה צריך מורה בכיתה לעשות כדי שהם יקשיבו לו, יסתכלו עליו, ירימו לרגע את העיניים? מורים יקרים, תודה רבה לכם וכל הכבוד. בהחלט תמונה מעוררת מחשבה, כלומר, מה יכול להיות יותר מלהיב? רק תחשבו על האווירה. בתמונה הזאת לא רואים את הרעש, את המוזיקה, את האנרגיה, את הריח, את הכל. והתמונה השנייה היא של ידיד שלנו, שחזר מחול לפני כמה ימים, קוראים לו הרב יהודה פולישוק, והתמונה היא של הגאדג'ט המדהים הבא. זה לא ממש הייטק, זה לואו-טק, אבל הוא כותב ככה, ראיתי את המוצר הזה במשרדים של רפי בטלר, שהוא יו"ר תנועת עולמי שמפעילה תוכניות בחו"ל, בקמפוסים נגד התבוללות לסטודנטים יהודים. הסטודנטים לומדים יהדות, מגיעים לביקור של 3 שבועות בארץ, אבל לפעמים לא צריך להרחיק עד ים המלח ומצדה וירושלים, לפעמים מספיק לתת להם בארצות הברית את הקופסה השקופה והפשוטה הזאת, כדי להזכיר להם מי הם. הרב בטלר פיתח את זה, קוראים לזה שבוקס, כן? שבס ובוקס, קופסת השבת, זה כאמור לא מאוד מתוחכם, אבל הוא נותן להם את זה כמחווה, כדי לאסוף סלולרים לפני שבת. זה לא מתוחכם, אבל זה נחטף בקרב הסטודנטים, כי הם רוצים את זה, לאפשר לעצמם זמן של שקט ורוגע, מההתמכרות המסוכנת לקצב שבעצם נכפה עלינו במהלך השבוע. שוב, נקודת הבחירה כאילו נלקחת מאיתנו. בוא נגיד, יושבים עכשיו, כן? אלפי מתכנתים ברחבי העולם, כדי עוד יותר להרחיק לכם אותה, כי זה שווה כסף. כלומר, מישהו פה נגדכם כל הזמן. והוא אומר, הסלוגן שכתוב למטה, באנגלית זה, because 6 is the new 7, כן? 6 זה 7 החדש. אני חושב שהסלוגן צריך להיות להתנתק כדי להתחבר. דווקא בדור שלנו מבינים כמה הקונספט הזה הוא גאוני. אני זוכר שפעם היו צוחקים על הדתיים, ושואלים, נו, מה זה כבר להדליק אור בשבת? זה קליק. היום מבינים שדווקא הלחיצות, הקליקים, הלייקים, הפושים, הם השיעבוד הכי גרוע, ולפני שהצעירים שם רוצים נרות שבת או גביע לקידוש, הם מבקשים את השבוקס, ויש כאלה שזה חלק מהפקל שלהם. אותו חבר שלי, הרב בטלר, סיפר שהגיע אליו סטודנט ביום שישי בערב, ואמר, רגע, אני צריך לחזור למעונות, שכחתי להביא את השבוקס שלי לפני שבת. אז הוא הסביר לו שאפשר גם סתם לחבות את המכשיר. כן, אפשר גם. אם תרצו להביא לכם כמה מלוס אנג'לס, סתם התלהבתי על עצמי יותר מדי, אבל המסקנה מכל המסע הזה עד עכשיו ברחבי הבחירה החופשית בכל התחומים, בעצם מראה לנו עד כמה אתה אולי צריך כללים, אולי צריך מעצורים כדי לשלוט בעצמך, אחרת אתה אולי לא שם לב להידרדרות, הרי לא לכולם הקדוש ברוך הוא מודיע, אופ, נעלתי לך את הלב, זה לא כל כך פשטני, אבל כל הזמן אולי הלב הולך וננעל, וכדי לא לבאס אתכם, זה בעצם מסע שאומר, אנחנו רק נסחפים לכיוון הרע, אני חושבת שהמנגנון הזה הוא נכון בדיוק אותו דבר, גם לצד החיובי, גם לצד האופטימי, נקודת הבחירה שלך. אם אתה הולך ובוחר קצת בטוב, אמרנו קודם, בכושר, בדיאטה, אתה אחרי חודש צוחק על עצמך. אתה כל הזמן עולה ועולה ועולה. אם אתה טיפה עובד על עצמך, אתה יכול לפתוח מרחבים חדשים, ונקודת הבחירה משתפרת כל הזמן, כך שאתה יכול בעצם גם את אותו מהלך שפרעו עושה לרע, אתה יכול לפתוח את הלב שלך לטוב. אני חושבת שלא ראיתי את זה אצל הפרשנים, אבל ככה, לי הייתה איזו תחושה שאולי הדיון הזה מוביל לקטע הבא בפרשה. אתם זוכרים, אמרנו בחירה חופשית, ואז אמרנו צייתנות. או הייתי קוראת לזה נאמנות לכללים. בעצם קורה כאן, אם צריך להסיק מסקנה מכל הדיון עד עכשיו, אני הייתי אומרת, בואו נקבע כללים. הנה, כמו השאבוקס. בואו נקבע שנכנסים למגרש כדורסל ושמים את הסלולרי בצד. בואו נקבע בכל תחומי החיים גבולות יותר ברורים, כדי להגדיר, אחרת אנחנו כמו פרעו, זה סמרטוט, אתה נסחף, אתה לא שם לב בכלל, אתה כבר לא אתה, אתה מאבד את האנושיות שלך, שהיא הבחירה החופשית שבך. כלומר, צריך כללים. ופה, שוב, לא ראיתי את זה במקור מפורש, אבל פה פתאום מופיעים כללים. פה פתאום, פרשת בו היא הפרשה הראשונה שבה אנחנו מתחילים לקבל מצוות. עד עכשיו, כן, מי בראשית? מתחילת התורה ועד עכשיו, שמענו סיפורים. היו מצוות פרטיות לפרטים. אבל הפעם הראשונה שבה אנחנו כעם מקבלים הוראות כן, הן טכניות והן מפורטות ומדויקות ככה, והן מעשיות בעולם הזה, זה קורה בפרשת בו, כל הפרשנים מתעכבים על זה, שבעצם משהו משתנה כאן, הרגע הזה שבו זה קורה, הקדוש ברוך הוא בעצם, וזה מעניין, זה קורה באמצע הדרמה, אף במאי הוליוודי לא היה מביים את זה ככה, בשיא הדרמה של יציאת מצרים, כן, 10 המכות, ופרעו באמצע הלילה יוצא ומחפש אותם, וכבר מבין שקלטה הרעה, ושהם הולכים לצאת, ובני ישראל כבר יאללה, כאילו, אם הפרצו, אופ, סטופ, בדיוק זה הזמן להגיד, ויאמר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. מצווה ראשונה אי פעם, קידוש החודש, נעים מאוד. ומיד מגיעה מצווה שנייה ושלישית, לקחת את השה ולעשות קורבן פסח, ואחר כך מצווה תפילין, ואין סוף מצווה, 20 מצוות, מתוך התרי"ג, מתוך 613, 20, אנחנו מקבלים מנה קדושה, כבר איך שאנחנו מתחילים להתרגל לדבר הזה, שאנחנו בעצם מתחילים לקבל מהקדוש ברוך הוא, לא רק הבטחות ולא רק נבואות, אלא גם הוראות מאוד מפורטות. ומה שמעניין זה, שמי שזוכר, הרשי הזה לא מופיע השבוע, הרשי הזה מופיע בספר בראשית. בתחילת התורה, רשי אומר לנו משפט מאוד מעניין. לא היה צריך להתחיל את התורה, אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו בישראל. את זה הוא אומר לנו בתחילת התורה, חבר'ה בעצם, במובן מסוים, תדמיינו מין קובץ כזה, עושים עכשיו דליט, 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 על כל ספר בראשית, על כל תחילת ספר שמות, בן אדם בא לפתוח את התורה, לא בראשית ברא, אלא החודש הזה לכם, ראש חודשים, תקדשו את החודש. מה? למה? רשי אומר, רגע, אם עד עכשיו רק סיפרנו סיפורים, כאן בעצם מתחיל התכלס, כאן מתחילים החיים היהודיים הפעילים בפועל, מה שאנחנו מכירים ורואים עד היום. לא ניכנס עכשיו להסברים עמוקים למה כן צריך את כל מה שהיה עד עכשיו, כן? ואנחנו לא מתחילים רק בהוראות טכניות, אבל כדאי להגיד את זה כדי להבין שאנחנו בהחלט מתחילים ליגה חדשה, דרגה חדשה, דף חדש בפסוק הזה שמופיע השבוע ככה בעיצומה של הפרשה. עכשיו, אפשר לדבר פה על כל מצווה בפני עצמה, למשל קידוש החודש. זה בדיוק מנוגד, למשל, בכל מצווה, שוב, זה בגלל אולי שאמרתי טכני, זה לא כך נעים, זה לא הוראות הרכבה באיקאה. בכל מצווה כאן יש באמת המון משמעות לקדש את החודש מול המערכת המצרית שכל כך משועבדת וסוגדת לטבע. עם ישראל מקבל מנגנון אחר לחלוטין, אנחנו פעילים, מסתכלים על הלבנה, אחת המאזינות של השיעור הזה, קוראים לה ברוריה קרמר, היא אמרה שהמצווה הראשונה שקיבלנו היא להרים את הראש. והיינו הרי עבדים שפופים. תחשבו רק מבחינה פיזית, איך בני ישראל נראו עד למצווה הראשונה, סוחבים אבנים, סוחבים לבנים, מפחדים וזה. מצווה ראשונה זה להתבונן למעלה, כי בשביל מצוות קידוש החודש צריך להסתכל על הלבנה, להרים את הראש פיזית, להתבונן, להיות כבר הרבה יותר בטוח בעצמך ושמח ככה עם יציאת מצרים. אז יש הרבה משמעויות במצווה של קידוש החודש. בוודאי שיש משמעויות בשה, כי השה היה מקודש מאוד עבור המצרים, ואנחנו בעצם לוקחים את העבודה הזרה שלהם, לוקחים את כל אותה אלילות באמת פרימיטיבית, לוקחים אותה ואותה אנחנו בעצם מקריבים ומוכיחים שאנחנו לא משועבדים כמוהם. ויש כמובן משמעות למצווה שמגיעה מיד אחר כך, של הקורבן פסח המשותף, של המשפחה שמתכנסת יחד לליל סדר ראשון, ליל סדר של מצרים, ליל סדר שבעצם הרב משה צביניריה כותב על זה, שכל המהפכות רגילות לצאת לרחובות, נכון? מה זה מהפכה הצרפתית? יוצאים לבסטיליה, עכשיו מיליונים צועדים ברחובות נגד טראמפ, מהפכה חברתית, מחירי הדיור, הקוטג', יוצאים לרחובות, העם דורש. המהפכה שלנו מתנהלת אחרת, מהפכה ענקית. יש חשש מאוד גדול שמרוב התלהבות כולם יצאו החוצה, יצאו לרחובות, איפה משה, איפה אהרון. אנחנו לא מרד שבו כולם צועדים ברחובות וככה יוצאים ממצרים. להפך, כל אחד הולך לקטע הכי אינטימי, הכי משפחתי, הכי פרטי, וזאת המהפכה, ככה היא מתנהלת. בדבוקות כאלה של משפחה, כל אחד מתכנס עם הקורבן פסח המשפחתי, אסור לצאת מהבית במעגלים קטנים, ככה הוא אומר לנו, הצו האלוקי הראשון, הרב נריה, זה לא לצאת למהפכה שבה מרוב מהפכנות לא רואים את האישה, את הבעל, את הילדים, מזניחים את העניינים הפרטיים, עכשיו זמן מהפכה. לא, להתכנס, ומזה כבר כל האומה תהיה יציבה. כן? מתוך הפסוק הזה של ויקחו להם איש, שא לבית אבות, שא לבית. כל אחד ככה מתכנס פנימה. אז אפשר לדבר על כל מצווה ומצווה, אבל המנגנון עצמו צריך, כאילו, אפשר אולי במקרו, לא לרדת לרזולוציות של 20 מצוות שונות, למה בכלל אנחנו מקבלים 20 מצוות? למה ברגע הזה, עם המהפכה הגדולה, let my people go, שלח את עמי, עבדות לחירות, מבחינה רעיונית יש פה המון. למה צריך לקלקל את האירוע עם כל כך הרבה הוראות שיורדות לנו לתוך החיים לפרטי פרטים? וזה בדיוק, זאת השאלה שהרבה מאוד פרשנים מתעכבים עליה. ספר החינוך הוא ספר שלא ידוע מי כתב אותו, יש השערות בנוגע למחבר שלו, או שזה כי זה נאבד, אבל יש גם השערה שזה פשוט מענווה, הרצון הזה להיות אנונימי. הספר זה העיקר ולא לא המחבר שלו. וספר החינוך מסביר את המהפכה הגדולה הזאת בצורה מאוד מעניינת. בדיוק נזכרתי היום, בילדותי הייתה פרסומת של אלכס אנסקי, הוא עשה פרסומת להתאחדות התעשיינים, והסיסמה, הוא היה לו מחזיק עט כזה ביד, ובסוף הוא היה תמיד אומר, אז מה לעשות? לעשות. זה משפט שביסודי מאוד ככה שישע והיה מאוד מפורסם. ואני חושבת שזאת ממש הכותרת של מה שהפרשה אומרת לנו, מה לעשות? לעשות. אתה רוצה עכשיו להנציח את הרעיון הגדול הזה של יציאה מעבדות לחירות ושל החופש שמגיע לכל אחד ושל שוויון זכויות ושל אתה רוצה מצוין מה לעשות? לעשות. ספר החינוך אומר את זה בצורה קצת יותר ארוכה וזה כל כך יפה שממש לא התאפקתי לצטט ממנו די הרבה. הוא אומר לנו למה, וזה כמובן בפרשת בו, אבל זה רלוונטי מעכשיו לכל הפרשות שעוד נגיע, למה אנחנו מתעכבים כל כך הרבה על העשייה? אני חושבת שזה ממש תשובה ללב של פרעו ולבחירה החופשית. אתה רוצה לשלוט בעצמך, אתה חייב לקבע את הדברים במעשים, בהחלטות פרקטיות. אז הוא אומר לנו, דה, כי האדם נפעל כפי פעולותיו, וליבו וכל מחשבותיו תמיד, אחר מעשיו שהוא עוסק בהם, עם טוב ועם רע. ואפילו רשע גמור בלבבו, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום, אם יערה רוחו וישים השתדלותו ועסקו בהתמדה בתורה ובמצוות, ואפילו שלא לשם שמיים, מיד ינטה אל הטוב ובכוח מעשיו ימית היצר הרע, כי, זה משפט יסודי מאוד של ספר החינוך, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. כלומר, תעשה טוב, כבר תהיה טוב. ובעיקר זה רלוונטי גם למצב רוח, כלומר, אתה מרגיש לא טוב, תתנהג כאילו, שמעתי פעם את הביטוי, תשתמח, תעשה כאילו אתה שמח, בכוח תשמח את עצמך, בכוח תצא מהרשעות שלך, תעשה מעשים טובים, אפילו שאתה רשע, הופ, זה יוציא אותך מזה, כי אחרי המעשים נמשכים הלבבות. והוא ממשיך, ספר החינוך, זה המשך ממש על אותה פסקה, שוב, אמרתי לכם, זה כזה יסודי שהשתדלתי להעתיק כמעט הכל, ואפילו, עכשיו נלך על הצד השני, ואפילו אם יהיה אדם צדיק גמור ולבבו ישר ותמים, חפץ בתורה ובמצוות, אם יעסוק תמיד בדברים של דופי, כל היום הוא יהיה באקשן, ברכילות, בכזה, ישוב לזמן מה, מן הזמנים, מצדקת ליבו, להיות רשע גמור. כי ידוע הדבר ואמת שכל האדם נפעל כפי פעולותיו. כלומר, שוב, אותו צדיק ילך ויזדהם וירשיע לפי פעילות שלו. לכן אמרו חז"ל, זה מסביר לנו את ריבוי המצוות, את הריבוי של הסימנים האלה לאורך הדרך, של הסימני דרך. לכן אמרו חז"ל, זה ביטוי מפורסם, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, כדי להדפיס, כן, לתפוס בהם כל מחשבותינו, להיות להם כל עסקנו, להיטיב לנו באחריתנו, כי מתוך הפעולות הטובות אנחנו נפעלים להיות טובים. מעניין, אני הייתי חושבת שזה המשפט שאפשר היה לעשות סלוגן של ספר החינוך. אמרנו קודם, אחרי המעשים נמשכים הלבבות, זה מפורסם נורא. אבל גם זה משפט נורא שאפשר ככה למרקר. מתוך הפעולות הטובות, אנחנו נפעלים להיות טובים וזוכים לחיי עד. יצא לי להיות לא מעט בדיונים חינוכיים, תקשורתיים, במקומות כמו יד ושם או משרד החינוך, וגם כלי תקשורת, על איך אתה יוצק תוכן לתוך ימים. הרעיון הוא רעיון מאוד גדול. זה יכול להיות יום השואה. זה יכול להיות יום העצמאות. ואני חושבת שבלי הלכה, בלי הוראות פרקטיות, אתה בסופו של דבר לא ביוק יודע, אתה יכול לרוקן מתוכן תוך זמן קצר. יום השואה, וכמה אנחנו, בסוג של חרדה, מה יקרה כשלא יהיו ניצולים? יציאת מצרים זה כבר 4,000 שנה. אין ניצולים, 3,000, אין ניצולים. למה זה מחזיק? רעיון שחשוב לך, ושוב, כל אחד, מה שאתה רוצה לקדם, אתה חייב להדפיס אותו, להוריד אותו לפרקטיקה, לתת לו איך ככה להיות, איך להיות תכלס. ראינו את המבוכה הגדולה ביום השואה הבינלאומי, כן? שהייתה ליקודיאדה באילת. כאילו, ואם היא לא הייתה, אז מה היית עושה בזמן הזה? כאילו, רואה, מה, מה התוכן שאתה יוצק לתוך יום, כן? הייתה קצת צביעות בזה, כי כאילו, אז מה, אם אין לך משהו שהוא, אפילו טקסי, אפילו קבוע, ודאי שצום, כן? להבדיל מליל הסדר, שמאוד מקבע בנו את יציאת מצרים, תראו את הכוח של צום להחזיק אלפי שנים. כלומר, התורה אומרת לנו פה, אג'נדה זה דבר נחמד, ימי עיון, פאנלים, כל מיני רעיונות יפים, תזות, מאמרים, בסדר גמור. אבל בלי להדפיס, כן, את החיים במעשים ולהכניס את זה ממש לתוך שגרת החיים. הרב ירוחם לייבוביץ' ממיר, כשהוא מסתכל על הפרשה הזו, הוא גם כותב שורה שגם יכולה להפוך לסוג של ככה משפט קליט, הוא כותב שהמעשים הם סוד התורה והמצוות. המעשים הם סוד של התורה והמצוות, וזה מתחיל השבוע. כלומר, בעצם בלי, ובטח בפסח, שזה 3,000 שנה אחר כך אנחנו נחפש פירורים של קורנפלקס בבוסטר, כן, של הילדים שלי באוטו, שזה פשוט, לא משנה כמה תחפש, ותשים סימנים בתוך הקערה של זרוע, ולא אפליקציות, סימן פיזי, אתה נוגע עכשיו בחסה, כן? אז בלי זה לא היינו יושבים פה היום כל כך הרבה אלפי שנים אחרי. יצא לי אתמול לראיין את הבימאית רמה בורשטיין, על סרטה האחרון, היה לה את הסרט הראשון, זה היה למלא את החלל, אחר כך זה לעבור את הקיר, אז קראנו לזה אתמול לדבר עם הבימאית, כן, זה הטרילוגיה. אז באמת דיברנו הרבה על יצירה בצל ההלכה, והיא אמרה לי, למה בצל? אולי זה לאור ההלכה. כלומר, זה שאני מחויבת מאוד כפי שהיא רואה את עצמה, וזה לא עושה אותי יותר מוגבלת. היא אמרה לי דימוי מעניין, איך שהיא רואה, כן? וזה הכל מתוך אותו רצף הוראות שהתחלנו לקבל השבוע בפרשה. היא אמרה לי, אני רואה את ההלכה לא כברקס, אלא ככנפיים. והיא אמרה לי, כשאני יוצרת סרט, אני לא חושבת שההלכה, אוי, זה אסור, אלא הפוך, אני רואה את זה ככנפיים. טוב, דיברנו שעה, אבל זה ככה משפט אחד קטן מתוך התפיסת עולם שלה. אבל פה שוב יש סכנה, כן? כל פעם אנחנו צריכים את החלק השלישי שישלים לנו, אני חושבת, את כל התמונה. שוב יש סכנה. סכנה שנהפוך לרובוטים, סכנה שנהפוך לטכנוקרטים, סכנה שהכל יהיה מאוד מאוד קר, כן? אז יש לי ספר הוראות ואני פועל לפיו. דיברנו פה בשבוע שעבר, אולי אתם זוכרים, על פרופסור חיים חנני, שהיה סגן נשיא הטכניון, והוא עשה את הניסוי המוסרי המעניין הזה עם התלמידים שלו. ניסוי שבו הוא בעצם ביקש מתלמידים שבאו להתקבל לטכניון לעשות, לתכנן צינור דם מאשקלון לאילת. ואף אחד מהסטודנטים, הם ישבו ותכננו, אבל אף אחד לא שאל למען השם למה צריך להוביל דם מאשקלון לאילת, דם של מי. הם רק שאלו על הגודל ועל הקוטר. והוא הלך עם המסקנות האלה לסנאט של הטכניון ואמר, אנחנו נגדל פה רובוטים, בלי נשמה, בלי מוסר, בלי מצפון. ואז הוא קיבל אישור לתוכנית שלו, זה מה שהוא רצה מלכתחילה, ללמד לימודים הומניסטיים, והוא מיד התחיל שיעורים של תנ"ך, פרשת שבוע, משפט, היסטוריה, להכניס דילמות, להכניס את הלב פנימה לתוך הסיפור. אז את זה סיפרנו בהרחבה בשבוע שעבר על הסיפור הזה, ויצא לי לספר את זה השבוע בפורום, שבו קם מישהו ואמר לי, אני הייתי בבחינה הזו. אדם מבוגר שהיה בבחינה הזאת בטכניון, ולא היה לי נעים לשאול אותו, מה, כאילו, אז במה אתה עשית או מה אתה אמרת, אבל אם הוא לא התנגד לסיפור, כנראה שהוא באמת מאשר אותו. אבל קיבלתי השבוע מייל על אותו פרופסור חנני, שמשלים את הסיפור הזה שלו, על העניין של לא להיות רובוטים. סיפור שמתרחש כבר אחרי הטכניון, בשנות כמה עשרות שנים אחר כך, הוא היה מהמקימים של אוניברסיטת בן גוריון, של אוניברסיטה בנגב. והוא הגיע לפגישה עם ראש הממשלה דאז לוי אשכול, ועם ספיר, פנחס ספיר, שר האוצר המיתולוגי, והוא מגיע ואומר להם, אני רוצה להקים אוניברסיטה בנגב. ואומרים, זה לא הגיוני, בוא נעשה דבר יותר פשוט. לוי אשכול אומר לו, את כל הסטודנטים שאתה רוצה, כמה כבר יש לך שם, 3-4, כל הסטודנטים שאתה חושב שילמדו אצלך באוניברסיטה, שתקים בנגב, נו באמת, אני אשלם להם מלון בתל אביב, והם ילמדו באוניברסיטה בתל אביב. כך אומר לו ראש הממשלה, אני אשלם להם מלון בתל אביב, ילמדו בשביל מה כל ה... ואז עונה לו, אותו פרופסור חנני, אומר לו, מצוין, אז בוא ניקח את כל תושבי מדינת ישראל, ונשלם להם על מלון בניו יורק, זה יהיה הרבה יותר זול. זה נכון, הרבה יותר זול. הכל זה כסף בחיים, הכל זה טכני, מה אנחנו רובוטים, אז טוב, זה לא כלכלי, לא הכל זה עניין של כדאיות, ולא הכל זה ללכת לפי הספר ולהיות בוקים, ויש חשש, יש כאן חשש גדול, אם אנחנו מקבלים כל כך הרבה הוראות והוראות והוראות, שנהפוך לאנשים אולי מדי מרובעים, כן? אני זוכרת איך סיפרו לי פעם איזו בדיחה של דוסים, ולא הבנתי אותה, בואו נבדוק בו מי יבין, אבל איזה זוג כזה שיוצא לדייט, והיא אומרת לו, תראה, תראה איזה שקיעה יפה. הוא אומר לה, שקיעה זה רק ב-5.38. אז כאילו יש את הזמן ההלכתי של שקיעה, בואו נסביר, אז הסבירו לי. יש את הזמן ההלכתי של שקיעה, מה הזמן, זה עניין הלכתי, מה לפני, מה אחרי, מה התפילות, עניינים, ויש להסתכל על השמש, אז מרוב שהוא זה, הוא לא, אבל תראה איזה שקיעה יפה. כן, זה לא נשמע לי דייט שהוביל לאנשהו. אז אנחנו ממשיכים, אנחנו ממשיכים לנקודה שאני חושבת שעוזרת לנו לצאת מהמיצר הזה, שלא נהפוך, פתאום עד עכשיו לא היו מצוות, ופתאום נהפוך רק לאנשים שרק מקיימים הוראות של ספר, כמו איזה הוראות, כמו שאמרתי קודם, של הוראות הרכבה באיקאה. ופה אנחנו מגיעים לטקסטים מאוד מרגשים, ששוב מופיעים תוך כדי יציאת מצרים. אף תסריטאי לא היה כותב את זה ככה. אנחנו רוצים לשמוע את הסיפור, ופתאום תראו מה הפרשה כאילו במרכאות תוקעת באמצע. והיה, כי יאמרו עליכם בניכם, מה העבודה הזאת לכם? והיה, כי ישאלך בנך מחר לאמור, מה זאת? זה כמובן מוכר לנו מהגדה של פסח, מהקושיות של ארבעת הבנים ששואלים אותנו שאלות. אבל בעצם יש פה מנגנון שאומר לנו, זה טוב. תשאל, תקשה, תחקור, תסתקרן, יצירתיות, כן? לצד הנאמנות, לצד הציות המלא, יש גם, אי אפשר לדבר רק על, כן, עשייה, עשייה, עשייה. תראה איזה יופי, אנחנו רוצים לדעת, אנחנו רוצים להגיב, אנחנו רוצים לשאול, בעיקר שאלות של ילדים, זה מדהים שהתורה, מה אמרנו קודם, עכשיו, אתוס של מהפכה, מי בכלל מסתכל על הנשים והילדים? פה הגברים צועדים בבסטיליה, לא, אתה תשב עם האישה והילדים, והילדים גם ישאלו שאלות, והם ישאלו שאלות אלפי שנים אחר כך. הם ישאלו מה נשתנה, ויהיו ארבעה בנים, והם יצטרכו להיות חלק מליל הסדר, לא פסיביים בצד, אנחנו רוצים לגרום להם להסתקרן, לשאול שאלות. התנועה הקלאסית היהודית זה התנועה הזאת, התנועה של החקירה, של הפלפול. אז אתה אומר ככה, אז אני אגיד ככה. לא להיות רובוטים, אלא להכניס את הלב, להכניס את הנשמה לתוך הסיפור, כן? לחשוף עוד סיבות ועוד מקורות, ולהיות לצורך העניין. פה, כבר כאן אומרים לנו ש... תלמיד נוח, הרבה מאוד פעמים, זה תלמיד נוח, הוא לא שואל. אבל תלמיד טוב, ובטח תלמיד מצוין, זה תלמיד שמסתקרן וכן מקשה, הוא לא ניצב, והוא לא רוצה שזה יהיה, הוא לא מסתפק בקיים. הנה, כבר יש פה שתי שאלות קשות מאוד, שהתורה כבר מנבט שהם יגיעו, והיא גם נותנת להם תשובות. כלומר, אנחנו מקבלים פה איזושהי הוראה, תמיד לחקור ותמיד להסתקרן הלאה. ואני רוצה להקדיש כמה דקות לפני סיום לאישיות, שאני חושבת שגילמה בחייה. את שתי התכונות האלה, שהיא מצד אחד צייתנות ונאמנות, ומצד שני סקרנות בלתי פוסקת, ושאילת שאלות באמת, היא קמה בבוקר ורצתה לשאול שאלות על התורה, ומדברת על פרופסור נחמה לייבוביץ', זכרונה לברכה, השנה בניסן זה יהיה 20 שנה לפטירתה, ונחמה באופן עמוק מאוד אני חושבת, מייצגת את שני הפנים של התופעה הזאת. מצד אחד, לקום ולשאול כל הזמן מה מפריע לרשי. היא לא אומרת לנו מה רשי אומר. היא אומרת, רגע, מה מפריע לו? למה הוא אומר את מה שהוא אומר? אז למה הרמב"ן אומר אחרת? אז מה אומר אבן עזרא? כל הזמן להקשות ולשאול. מפעל החיים שלה לא היה מפעל של תשובות, אלא מפעל של שאלות. היו לה גיליונות שמופצים גם בארץ וגם בעולם. כל מי שרצה עשה מנוי, היה מקבל שאלות על הפרשה, עונה לה, והיא הייתה יושבת עם עת אדום ועונה לה, באמת לדעתי, יותר ממאות, אלפים של אנשים מתקנת, משיבה להם, והמפעל הזה הוביל בסוף לסדרת הספרים שלה, אבל זה מתחיל בזה, לא מתחילים בתשובות, מתחילים ב, והיה כי יאמרו אליכם בניכם, והיה כי ישאלך בנך לאמור, כן, כל הזמן לשאול מה זאת, כל הזמן להסתקרן. ומצד שני, המון ענווה הייתה בה, ושמירה, לא שאלות שמתריסות, אלא שמירה באמת על המורשת. וניתן דוגמה אחת קטנה לפלא הזה, אני חושבת באישיות של נחמה, שלא זכתה לילדים, זכתה לאלפי אלפי תלמידים, אבל לא זכתה לילדים משלה. וכשהיא מסתכלת על אחת המצוות, היא כותבת את זה על הפרשה שלנו, היא מסתכלת על מצוות תפילין, והיא כותבת דימוי, אני לא מצאתי אותו במקום אחר, אם מישהו מכיר, אני אשמח, אני חושבת שהוא מקורי שלה. כותבת דימוי מופלא, אני לא יודעת אם יכלו לכתוב אותו כל כך בדורות קודמים, היא מדברת על המנגנון של הר געש. אנחנו יודעים שהר געש כשהוא מתפוצץ, לפעמים זה קופה, ונשארת לך לבה קרה, שבעצם מתמצתת את מה שהיה כאן פעם. את הדימוי המדהים הזה, היא אומרת אותו על קוביות התפילין. היא אומרת שנס יציאת מצרים היה נס של נוזל חי ותוסס ולוהט, אבל הוא הצטנן וקפה. מה זה הגבישים האלה, כן? שקיימים לעד? איך את החוויה הסוערת הזאת? אנחנו בעצם לוקחים איתנו ליום יום גבישים של תפילין. כשהם, כך היא מתארת, כשהם מאתרים את היהודי, את הראש ואת הזרוע, הוא נזכר בחוויה המלהיבה הזאת. זה רעיון יפהפה, תחשבו על הדימוי הזה של הר הגעש הזה של יציאת מצרים, אבל שוב, אתה רוצה להוריד את זה לפרקטיקה, יש חתיכות כאלה, כאילו הקפנו את רעידת האדמה, ויש לנו כל בוקר תזכורת שאנחנו מניחים אותה, כיפאון, כאילו מקפיאה לנו את הוואו הזה. ופה מגיע התלמיד, תלמיד חבר, חנן פורט, שהיחסים ביניהם היו מרתקים איך כל אחד מה, למד מהשני, וחנן אומר, זה דברים שהם חורגים מפרשנות, זה פיוט. זה נכון, זה כל כך יצירתי, זה פיוט. וכשאני קורא את הדברים הנלבבים האלה, אומר, אי אפשר שלא להרהר. איך האישה הדגולה הזו מפנימה את החוויה של התפילין יותר מגברים שמניחים תפילין יום יום ולפעמים גם כלאחר יד, כן? מאיפה הבאת הדימוי הזה שאת בכלל... ומשהו שככה סגר לי את כל המעגל הזה, התחילה לפני שנתיים נדמה לי בגלי צהל פינה נהדרת שנקראת כה אמרו חכמנו. זה פינה שקובי מידן מקריין במשפטים קצרים קצרים של הוגים, שההגות שלהם היא עמוקה ולא תמיד אנחנו מגיעים אליהם, כן? תמיד, אני אומרת את זה תמיד, שאחת הבעיות הקשות זה שרשי הוא לא בפיד והבעל שם טוב לא בפיד ולגאון מווילנה אין גם טוויטר, אין, הגדולים האלה אנחנו צריכים להכניס אותם לתוך מעגלי חיינו היותר נגישים. אז זאת פינה שלוקחים בקטנה, בקטנה ציטוטים ככה של הוגים גדולים, ומכל הציטוטים של נחמה, אני לא הייתי בוחרת את זה, זה גם לא כל כך פוליטיקלי קורקט, מכל הציטוטים של נחמה הגדולה והדגולה והמשכילה, אתה פתאום שומע את קובי מידן מקריא את המשפט הבא, מסבירים בקצרה על כל הוגה, מי הוא, ואומרים שהייתה קלת לרס ישראל, מורה דגולה, חידשה שיטה שלמה, הייתה לא רק אקדמית, אלא גם מאוד נגישה, מאוד על המצבה שלה כתוב רק נחמה ליבוביץ', מורה, והיא יכלה לכתוב שם הרבה יותר. וזה הציטוט, הוא מקריא את זה. אם התפנתה לי שעה קלה בבוקר, האם עליי להניח קוביות שחורות על המצח, דבר שאיני מצווה בו, או לקפוץ לשכנתי החולה, לקיים מצוות ביקור חולים, שאני מצווה בה ועומדת. וזהו, ואז נגמרת הפינה ועוברים כבר ל... ואתה אומר, רגע, רגע, לפני רגע זה היה הרגש, איזה דימוי מדהים, לבא שקפאה. פתאום את אומרת, זה קוביות שחורות, אני לא מצווה, אני מצווה לבקר את השכנה שלי. ויש פה, אני חושבת, אחרי כל היצירתיות, היא גם אומרת, אני גם רואה מה אני מחויבת. זה, שוב, הקשר הזה בין מצוות מעשיות לבין יצירתיות, ודמה לי ש... הגישה הזאת שלה, כן? היכולת לאזן בין שני ה, בין שני הדברים, הם חשובים, חשובים מאוד, ואפילו עלה לי איזה רעיון לעשות משהו, כיוון שזה 20 שנה ואין לה צאצאים, אז אני זורקת פה את הרעיון באופן חופשי ופתוח לקהל, אולי ראוי לעשות משהו גדול יותר, לעילוי, עילוי נשמתה, אבל בעצם גם לעילוי, עילוי נשמותינו פה בעולם, בעולם הזה. אני רוצה לאחל לכולנו לסיום, גם שנזכה לבחירה חופשית, כן? וכל הזמן להגדיל אותה, כל הזמן להעצים אותה, הפוך מהמנגנון של פרעה. גם שנזכה לציית, לדעת מתי צריך בענווה לעשות ולעשות בעשים פיזיים בחיים, כן? את הרעיונות הגדולים להכניס תכלס לתוך החיים. וגם שנזכה ליצירתיות, כל הזמן להסתקרן ולא לקבל כמובן מאליו, וכל הזמן לחדש ולשאול שאלות. תודה רבה רבה לכם, תודה רבה. תשמרו בבקשה על ישראל, ואנחנו נפגשים בעזרת השם בשבוע הבא עם קריאת ים סוף, לא פחות. תודה, לילה טוב.